הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שישי י"ב בתשרי ה' אלפים תשע"ט, מסכת מנחות, דפים מ"ב ומ"ג. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת אהזינו ותוספות במסכת ראש השנה דף י' עמוד א', אומרים שבשנת בית אלפים ממתת לבריאת העולם, ביום הזה י' ג' בתשרי תשע"ט, דהיינו בשבת קודש הבא עלינו לטובה, באו שלושת המלאכים לבקר את אברהם אבינו עליו השלום. אחד מן השלושה בא לרפותו ולרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר. אנחנו מקדישים ולומדים את תלמוד תורתנו. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל במהרה, וישובו לאיתנם בבריאות שלמה. וורט לפרשת השבוע, פרשת האזינו, כהרגלנו בסייעתא דשמיא, בערבי שבתות וימים טובים. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי. מפרש רש"י, לפיכך העיד בהם שמיים וארץ, עדים שהם קיימים לעולם. ועוד, שאם יזכו, יבואו העדים ויתנו שכרם, הגפן תיתן פריה והארץ תיתן יבולה, והשמיים ייתנו תלם. ואם יתחייבו, תהיה בהם יד העדים תחילה, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. אפשר להביא אסמכתא נאה לדברי רש"י מדברי הזוהר הקדוש בפרשת בו. שם נאמר שהפעם הראשונה שמוזכר בתורה שם הוויה זה בפסוק ביום הסות, השם אלוקים, ארץ ושמיים. השם כתוב שם, שם הוויה. כותב הזוהר שהטעם שבכל פרשת הבריאה לא נזכר שם הוויה, מפני שאין הקדוש ברוך הוא מזכיר שמו על דבר שעתיד להתבטל. אבל כיוון שהשמיים והארץ קיימים לעולם, הזכיר הקדוש ברוך הוא את שמו המלא, הוויה אלוקים, בבריאתם, הרי שרק השמיים והארץ הם קיימים לעולם. ובזאת נראה להמתיק היטב את הפסוקים הפותחים את ספר ישעיה. שימו שמיים והאזיני ארץ. מדוע דווקא השמיים והארץ ישמעו ויהיו עדים? כי השם דיבר, שם הוויה דיבר, כאשר השמיים והארץ נבראו. ומכיוון שנזכר בבריאתם שם הוויה ומוכח שהם קיימים לעולם, לכן הם יכולים לשמש כעדים. אחר מכן נאמר שם בספר ישעיה, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. אם תשמעו לעברי הקדוש ברוך הוא ותקיימו מצוותיו, תאכלו מטוב הארץ, כפי שביאר כאן רש"י, שהארץ שהיא עידה תיתן יבולה. ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו. תמענו ותמרו את פרי הקדוש ברוך הוא, האדמה לא תיתן את יבולה, ועל כוחכם תאכלו חרב, מלשון אדמה חריבה. ומדוע דווקא הארץ היא הנותנת שפע בעת רצון ומונעת את יבולה בעת דין? מפני שהיא אחד מן העדים שהעידו בפרשת האזינו. והטעם שהיא נבחרה להיות עד, כי פי השם דיבר. שם הוויה כאשר היא נבראה, ועל כן היא יכולה לשמש כעד. לכך גם יש ליישב קושייה נוספת, מדוע בפרשת ויה עם שמוע נאמר וחרה אף השם, שם הוויה בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר ואדמה לא תיתן את יבולה. הרי מאחר והפסוק מדבר על חרון אף, היה לו להזכיר שם אלוקים המורה על מידת הדין, ולא את שם הוויה המורה על מידת הרחמים. אלא, מפני שבפסוק מוזכר העונש יוטל באמצעות שמיים וארץ, הוא הפסוק שהביא רש"י, כיוון שהם עידים, לכן מוזכר בו שם הוויה מרמז על הסיבה שהם נבחרו להיות עידים, מפני שהם קיימים לעולם, אשר משום כך הוזכר בבריאתם שם הוויה. עוד וורט אחד בפרשת האזינו, ויבוא משה וידבר באוזני העם, הוא והושע בן נון. רש"י מיד תמה, ולמה קוראו כאן הושע, הרי שמו הוחלף ליהושע, לומר שלא זכה דעתו עליו, שאף על פי שניתנה לו גדולה, השפיל עצמו כאשר מתחילתו. ובאופן אחר נראה ליישב זאת במתק. כי הנה ידוע, מרשי בספר בראשית פרק י' ז' פסוק ה', שהאות י' שניתנה ליהושע נלקחה משרי, ששמה הוחלף לשרה. והנה, כשנשתנה שמה של שרה, היא הייתה בת 89, ונפטרה בת 127. נמצא ששמה שרה היה תקף במשך 38 שנים. שמו של הושע נשתנה ליהושע בסמוך לחטא המרגלים, שנתיים לאחר צאת ישראל ממצרים. והנה בפסוק שלפנינו מדובר על סוף שנת ה-40 לצאת ישראל ממצרים, ביום פטירת משה. ונמצא שיהושע שאל את האות י' משרה למשך 38 שנים, בדיוק כמשך הזמן, שהיא לא השתמשה באות י' שבשמה. ולכן עתה הגיע העת שיהושע יחזיר לה במרכאות את האות י'. אלה הם הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת האזינו. וכעת בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש. וקודם לכן, נושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא, ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמי הגדולה, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף מ"א במסכת מנחות. נשנן בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור. תנו רבנן, תלית שהייתה ארוכה כשתיים וכפלה לתנקה מחייבת בציצית ולרבי שמעון פטור, ואם תפרה, אף אם התפירה אינה של קיימה, חייבת לכולי עלמא. רבא בר אבונה הזדמן לבית רבא בר נחמן וראה שהוא לובש טלית כפולה וחוטי הציצית במקום הכפל ונפשטה הטלית ונמצאו חוטיה באמצע הטלית. ואמר לו שאין הציצית במקום הראוי, דהיינו בשפת הבגד. פשט רבא את הטלית, אמר לו רבא, במה הועלת בכך? הרי ציצית חובה טליתי ולא חובת גברה, וצריך להטיל בה ציצית במקום הראוי אף כשאינו לובשה. רוצה הגמרא להוכיח האם ציצית חובת גברה או חובת חפצה. החסידים הראשונים היו מטילים תכלת בטלית מיד בשעת ההריגה כשהרגו בה שלוש אצבעות, הנה מוכח שציצית חובת טלית, דחתה הגמרא שהחמירו על עצמם. מעשה שפגש מלאך את רב קטינה כשהוא מכוסה בסדין בלא ציצית, ואמר לו, אתה לובש סדין בקיץ וסרבה לבגד שקצותיו עגולים בחורף. ציצית מה תהיה עליה? ושאלו רב קטינה, אם בשמיים מענישים על מצוות עשה? השיב לו המלאך שבזמן שיש ריתך מענישים, הרי שחיוב טלית הוא על הגברה, וכיוון שאינו לובש ציצית, נענש. דחתה הגמרא שייתכן שחובת טלית הוא. טענת המלאך הייתה, למה הוא עושה תחבולות כדי להיפטר מהמצווה? אמר רב טובי, בר קיסנא אמר שמואל, טלית הראויה לציצית, כיוון שעומד להתכסות בה, נחשבת לכסותך אשר תכסה בה. אף שמונחת בקופסה וחייבת בציצית. וזקן שעשה טלית לתכריכים פטורה, כיוון שאינה עומדת כדי להתכסות בה, ומכל מקום כשמכסים את המת בתכריכים, מטילים בהם ציצית משום לועג לרש, חירף עושהו. אמר רחב ואמר רב יהודה, טלית שנקרא החוץ לשלוש אצבעות משפת הבגד, יתפור. תוך שלוש לא יתפור, כיוון שהוא מקום ציצית. וחוששים שמה יניח מחוט התפירה ויעשהו ציצית ופסול משום תעשה ולא מן העשוי. בברייתא נחלקו בדבר דתניא תוך שלוש לרבי מאיר לא יתפור לחכמים יתפור ושווים, שלא יתפור בבד שיש בתחילת, דהיינו ציצית מטלית אחרת אפילו ימה על המה, שהרי כתיב על כנפי בגדיהם, דהיינו שהטלת הציצית תהיה לבגד והטלה בכנף זה לא היה בחיבור על הבגד. בעוד משהו שהם לא חולקים שיכול להביא תחילת מבגד אחר ולתלות בה ובלבד שיהיו כל חוטיה שלימים. ואין להוכיח מכאן שמתירים ציצית מבגד לבגד ואין בזה משום ביזיון לטלית הראשונה, כי ייתכן שמדובר בטלית שנתבלטה ואינה ראויה ללבישה, שאין ביזיון בהתרת הציצית. תנו רבנן, טלית שכולה תכלת, כל מיני צבעונים פותרים בה למצוות לבן, כיוון שבין כך הלבן אינו מן הכנף חוץ מכל האילן, לפי שדומה לתכלת, ואין עיקר שיש כאן שני צבעים לקיום מצוות הלבן והתכלת. משמע, שאף בדיעבד פסול, מאידך תניא, טלית אין פותר בה אלא מינה, וטלית שכולה תכלת מביא תכלת ומין אחר לשם לבן ותולה בה. וקל האילן לא יביא ואם יביא כשר, מה שמביא דיעבד כשר. סותרות הברייתות אחת את השנייה, תרץ רב נחמן בר יצחק שבטלית בת ארבעה חוטים, שניים של תכלת ושניים של קל האילן, פסול, כיוון שאין כאן שני מיני צבע. אבל בטלית בת שמונה חוטים, דהיינו שיש כבר דלת חוטים תכלת ורוצה להוסיף עוד דלת של קל האילן, לא ייתן לכתחיל השם אם קרנו לאחר, ויסבור שם תכלת ויתירם כדי להתנם בבגד אחר, ולא יצא מצוות תכלת, אבל בדיעבד כשר. ואין להוכיח מכאן שמתירים מבגד לבגד, כי ייתכן שחששו שמה יעשה כן, אף שאינו לכתחילה. שנינו כמה מחלוקות בין רב לשמואל, לרב אין מתירים ציצית מבגד לבגד, לשמואל מתירין. לרב אין מדליקים מנר לנר, לשמואל מדליקים. לרב אין הלכה כרבי שמעון בגרירה שהתירו לגרור מיטה כיסא וספסל בשבת ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ, ולשמואל הלכה כמו רבי שמעון. ואמר אביי שרבא נהג בכל דבריו כרב חוץ מג' הלכות אילו שנהג כשמואל. רב יהודה מסר תליתו לכובס ולא חשש שמא ינתק את התחילת ויתן בה קל האילן. רב חנינה היה מקפלה כמין פקעת שלא התנתקו חוטים מהתלית, ורבינה היה עושה בתליתו כמין שפה ומחביא את החוטים בתוכה ותופר את השפה. תנו רבנן לבית שמאי נותן ד' חוטים בבגד וכופלן ל-8, לבית הלל ג' וכופלן ל-6. לבית שמאי משולשת, דהיינו אורך הענף לאחר סוף כשרי הגדיל ד' אצבעות, לבית הלל ג' אצבעות, וכל אצבע שיעורה רבע טפח. ואמר רב פאפה טפח דאורייתא ג' הגודלים שהם 6 בזרת קטנה ו-5 ושליש באצבע. לרבונה נותן ד' חוטים בתוך ד' אצבעות משפת הבגד ומשולשת אורך הענף ד' אצבעות. לרב יהודה ג' חוטים בתוך ג' אצבעות משפת הבגד ומשולשת ג' אצבעות. אמר רב פאפה, הלכתה, ד' חוטים בתוך 3 אצבעות ומשולשת ד' אצבעות. מה ששנינו ציצית משמעו שתהיה הציצית תלויה ויוצאת מן הכנף משהו. וכן אמרו זקני בית שמאי וזקני בית הלל בעליית יוחנן בן בתירא, שציצית אין לה שיעור, כי יוצא בו לולה ואין בו שיעור. וצריך לומר שאין הכוונה שאין לה שיעור כלל, שהרי לעניין לולב שנינו, לולב שיש בו גימל תפחים כדי לנענע בו כשר, משמע שפחות מכאן פסול, אלא הכוונה שאין שיעור לאורך הציצית והלולב מלמעלה, אין שיעור מקסימום, אבל יש להם שיעור למטה, שיעור מינימום ודאי שיש. זהו מוריי ורבותיי, השינון והתמצות שלנו על דף ממה אלף, וכדי להשלים את פרק השינון והחזרה, נשיף כעת על 6 השאלות לשינון סיכום והחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה על דף ממה אלף, באיזה תלית אף שפטורה מציצית עם איטיל ציצית מצמר ופשטים? אינו חייב משום כליים והתשובה, בתלית שכבר מוטלות לה ציציות. שאלה שנייה, באיזה אופן שכפלו תלית מודה רבי שמעון שחייבת בציצית, והתשובה כשתפרה או אפילו רק חיברה בסיכות. שאלה שלישית, מתי הטילו חסידים הראשונים ציצית בתלית ומדוע, והתשובה כיוון שהרגו בגימל אצבעות, וזאת משום שהחמירו על עצמם. שאלה רביעית, מה לומדים מהפסוק אשר תחסה בה, והתשובה שאם אין התלית עומדת לכיסוי, פטורה. שאלה חמישית, האם מותר להתיר ציצית מבגד לבגד? מחלוקת רב ושמואל, רב אומר אסור, שמואל אומר מותר. שאלה אחרונה על דף מ"א, לבית הלל כמה צריך להיות שיעור ענף שאחר הגדיל? והתשובה לרש"י ג' אצבעות ולתוספות 6. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף מ"א במסכת מנחות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי, י"ב בתשרי תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת האזינו, עיקר וטורף העניין הוא לימוד הדפים היומיים שלנו, דפים מ"ב ומ"ג במסכת מנחות. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ב עמוד א', 7 שורות מתחילת הדף, מן המילים תנו רבנן, ציצית, אין ציצית אלא ענף. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הביאה הגמרא ברייתא אומרת שחוטי הציצית צריכים להיות מופרדים. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא המופיעה בספרי. נאמר בתורה בפרשת ציצית ועשו להם ציצית. אין ציצית אלא ענף. ציצית משמעו שיצאו החוטים מופרדים מחוץ לחיבורם בגדיל, כמו ענפי האילן היוצאים מן הגזע. וכן הוא אומר בספר יחזקאל פרק ח' פסוק ג' ויקחני בציצית ראשי. דהיינו הנביא אומר שראה בנבואה יד שיצאה ואחזה בציציות בשערות של ראשו ונשאה אותו לירושלים, ומכאן שציצית הם פתילים היוצאים מן הדבר עצמו כשערות הראש. ואמר אביי וצריך לפרודה, צריך להפריד את חוטי הציצית שלא יהיו דבוקים האחד בחברו, כי ציצית עד הארמי כבלורית שיער הראש של הגויים כשהם דבוקים מלמטה והם מופרדים מלמעלה. וכותב בעל העיתור שלא נאמר הדין הזה אלא על חוטי התחילת שצריך להפרידה מחוטי הלבן, ולכן כתב שמי שאין לו חוטי תכלת בבגדו אינו חייב מן הדין להפריד את חוטי הציצית. אבל יפה לעשות כן זכר לזה שכשהיו בציצית חוטי תכלת היו צריכים להפרידה מן הדין. אבל מלשון שאר הראשונים שלא חילקו בזה נראה שהם סוברים שדין זהו גם במי שאין לו חוטי תכלת שצריך להפריד את חוטי הציצית. מביאה הגמרא ברייתא על עניין מקום קשירת חוטי הציצית בתלית. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, איטיל על הקרן קשר את הציצית על שפת חודה של קרן התלית, או על הגדיל, על החוט העבה, העשוי בשולי הבגד כדי שלא ייפרם הבגד, כשירה. רב לזר בן יעקב פוסל בשתיהן, בין אם מניח את הציצית על הקרן או על הגדיל, הרי זאת ציצית פסולה. אומרת הגמרא כמן הזלה עדה אמר כי שיטת מי הולכים דברי רב גידל אמר רב, שאמר ציצית צריכה שתהיה נוטפת על הקרן, שחוטי הציצית צריכים שיהיו משתלשלים ונוגעים בקרן, דהיינו שיכניסים בנקב שהוא גבוה מן הקרן, ומתוך כך יהיו החוטים משתלשלים על הקרן, משום שנאמר ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, והדיוק מן הפסוק מכך שנאמר על כנפי ולא בכנפי, משמע שצריך שלא יהיה ממש בקצה הכנף, אלא קצת רחוק ממנו ונוטף על הכנף. אומרת הגמרא, כמן, כשיטת מי? כשיטת רב לזר בן יעקב, שהיה פוסל אם יטיל את הציצית על הקרן, או על הגדיל, אלא צריך שירחיק מן הקרן באופן שתהיה הציצית תלויה על הקרן. מביאה הגמרא, מהו שיעור המרחק שצריך להרחיק את הציצית מן הקרן? אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, וצריך שירחיק את נקב הציצית משפת הבגד, מלוא קשר גודל, כשיעור פרק החיצון של הגודל. כך מפרש רשי ששיעור הציפור עם הבשר עד פרק ראשון זה שיעור קשר הגודל. רבינו גרשום כותב ששיעור קשר גודל זה עד פרק שני של הגודל, וזה השיעור של תוך שלוש אצבעות, שאמר לאל רב פאפה בדף ממה א' עמוד ב'. ואף שכבר אמר רב פאפה לאל ששיעור מרחק הנקב משפת הבגד הוא תוך שלוש אצבעות, אומרת הגמרא שצריך להשמיע לנו את דברי שניהם. ואיצטריך דרב פאפה, אנחנו צריכים את דברי רב פאפה, ואיצטריך אנחנו צריכים גם לדבריו של רבי יעקב. דהי מדי רב פאפה, אם נלמד רק מדברי רב פאפה, אבי אמינא הייתי סבור לומר, שמה שאמר שהנקב צריך להיות תוך שלוש משמעו לא להרחיק תפי, שלא ירחיק את הנקב יותר משלוש אצבעות, וכמה דה מקרב מעלי, אבל כמה שיקרב יותר את הנקב לשפת הבגד, הרי זה משובח. לכן איצטריך דרבי יעקב, צריך דבריו של רבי יעקב, שאין לקרב את הנקב לשפת הבגד, אלא צריך להרחיק את הנקב כשיעור פרק האגודל. ואם מדי רבי יעקב, אם נלמד את שיעור הרחקת הנקב רק מדי רבי יעקב, אבי אמינא הייתי סבור לומר, שמה שאמר שצריך להרחיק את הנקב מלוא קשר גודל משמעו, לא לו לקרב תפי, שלא יקרב את הנקב לשפת הבגד פחות מן השיעור הזה. וכמה דרחיק מעלי, כמה שירחיק את הנקב, הרי זה משובח. לכן צריך אני צריכים גם דברי רב פאפה, כדי ללמד שלא ירחיק את הנקב יותר משלוש אצבעות. ולמרות שכל אחד מהם אמר מידה אחרת, סוברת הגמרא שהם אינם חולקים, אלא אחד אמר את השיעור כמה לקרב, ואחד אמר כמה לרחק. מביאה הגמרא מעשה שהיה בעניין מידת הרחקת הנקב משפת הבגד. רבינה ורב סמה אבו יתביק עמדי רבשי היו יושבים לפני רבשי. חזי רב סמה לקרני דגלימי דרבינה. ראה רב סמה את קרן בגדו של רבינה. דסתר ובצר ממלוא קשר גודל, שנקרא ונפחת שיעור מרחק נקב הציצית משולי הבגד, משיעור קשר הגודל. אמר לי רב סמה לרבינה, לא סבר למר להדי רבי יעקב? האם אינך סובר את ההלכה שאמר רב יעקב בשם רבי יוחנן, שצריך להרחיק כמלוא קשר גודל? אמר לי, השיב לו רבינה בשעת עשייה התמר, לא נאמר השיעור הזה, אלא בשעת עשיית הציצית. אבל אם כאשר עשו את הציצית היה מרחק קשר גודל ואחר כך נפחת, לא נפסלת הציצית. והטעם לכך כותב הלבוש, משום שבפסוק על כנפי בגדיהם, שממנו נלמד הדין הזה, נאמר בתחילתו ועשו להם ציצית. כלומר, שדין זה נאמר רק על שעת העשייה. אומרת הגמרא, איכסיף התבייש רב סמה שלא ידע את הדין הזה. אמר לי רבה שלי רב סמה, לא תתקיף לך, אל תצטער בשל כך. משום, חד מיניו כתרי מינן, אחד מהם מחכמי ארץ ישראל, גדולה מעלתם בחריפות ובפיקחות כשניים מאיתנו חכמי בבל. ורבינה מארץ ישראל הוא, ואתה מבבל, ולפיכך, אל תבוש. ובספר דורות ראשונים, כותב על דברי רשי שרבינה היה מארץ ישראל, הוא כותב שזה פלא, אין זכר מזה בכל השס שרבינה היה בארץ ישראל. וכבר נתבהר שהיה בבבל מילדותו עם רבא ורב נחמן בר יצחק ורב פאפה ורבון הברי דרב יהושע. ולכן כתב שנראה פשוט שנשתפשה גרסה בגמרא וברשי. ובעצם היה כתוב בגמרא רבי אבא ונתחלף ברבינה. ואילו פסקי הריד כותב שרבינה היה מפומפדיטה ורב סמה ממתה מחסיה. ואמר לו רבשי, אל יחר לך שאחד מבני פומפדיטה עדיף משניים ממתה מחסיה. ובמסכת כתובות, בדף העיני עמוד א', אומר רבה, שחד מינן אחד מחכמי בבל כאשר עולה לארץ ישראל, הרי הוא שקול כשניים מהם. כותב הריבה שהטעם הוא משום שחכמי בבל היו לומדים בחריפות יותר מבני ארץ ישראל, ולכן כשיעלו לארץ ישראל שיש לה מעלה אחרת שאווירה מחכים, יחכימו יותר מחכמי ארץ ישראל. מספרת הגמרא כיצד היו נוהגים האמוראים בהטלת חוטי הציצית. רבך בר יעקב רמי ארבע היה מטיל ארבעה חוטים בטלית, ועייף לו מעף, היה כופלם לשניים קודם שהיה מכניסם בנקב הטלית, ומאיה לו בגלימה ומכניס את הכפל בנקב הטלית, ואביק לו מיווק ותוחב את שני ראשי החוטים שבצד האחד לתוך כפל החוטים שבצד האחר, ונעשה כמו קשר עניבה. והטעם שהיה כופלם לשניים משום דקסבר באינן תימניה בגלימה, שצריך שיהיו שמונה חוטים בבגד כי איך הדל אבי, כדי שיתקיים הכתוב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה, ודורשים גדיל גדילים, גדיל משמעו שני חוטים, אי אפשר לעשות גדיל בפחות משניים, אומר רשי במסכת יבמות דף ה' עמוד ב', ומזה שריבתה תורה בלשון רבים גדילים, משמע שצריך שני גדילים במקום פתיל, במקום שפוטל ששוזר וקולע בו את החוטים, והוא הנקב שבטלית, שם יניח את הגדילים שהם ארבעה חוטים, ומתוך שהם כפולים וקשורים, נמצא שיש שמונה חוטים. אביר מהמדיפתי רם את תימניה היה מניח בטלית שמונה חוטים דעינה ושיצר, שנעשו 16 משום שכפלם לאחר שתחבם בנקב הטלית ולא אביק להו, ולא היה עונבם. וביור מחלוקת רווחה ורמיה, שלדעת שניהם צריך להעביר שמונה חוטים בנקב בשעת עשיית הציצית, אלא שרווחה היה עונבם ומשום כך היה כופל את החוטים, וכשכופל ארבעה חוטים הרי הם שמונה, אבל רמיה סבר שהם צריכים לענוב את החוטים ולכן הוא צריך להעביר שמונה חוטים ונעשו 16. מר בריידר רבינה, אביד כדידן. מר בנו של רבינה היה עושה כמו שאנו עושים, שהיה מכניס בנקב רק ארבעה חוטים, וכשנכפלים, הם שמונה. ויהיה הגמרא מעשה שהיה על עניין ברכה על עשיית הציצית ומבררת את הדין בזה. רב נחמן אשכחי, רב נחמן מצא לרב עדה ברעבה רמי חוטי שהיה מטיל ציצית בתליתו וכם מברך, היה מברך על עשיית הציצית, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לעשות ציצית. אמר לרב נחמן לרב עדה, מהי ציצי שמענה? מהו ציצית שאני שומע מפיך? דהיינו בלשון דגלוג אמר לו זאת. אחי אמר רב, הרי כך אמר רב, ציצית אין צריכה ברכה בשעת עשייתה. מקשה רב חיסדה על דברי רב נחמן בשם רב, כי נח נפשי דרבונה כשמת רבונה, על רב חיסדה למירמה דרבה דרב. נכנס רב חיסדה לבית המדרש להקשות סתירה בדברי רב, כי עד שמת רבונה רבו של רב חיסדה, לא נכנסו רב חיסדה ורבונה יחד לבית המדרש משום מעשה שהיה המופיע במסכת בבא מציע דף למד ב', והקפידו רב חיסדה ורבונה אחד על השני ולא פגשו זה את זה 40 שנה, ומשמת נכנס רב חיסדה והקשה כמה קושיות. כך מסביר המעריץ חיות במסכת עירובין דף למד ח'. אם כן נכנס רב חיסדה לבית המדרש ומקשה סתירה בדברי רב. ומי אמר רב, האם אכן אמר רב ציצית בשעת עשייתה אין צריכה ברכה? והא והרי אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מניין לציצית בעובד כוכבים שיפסולה? מניין לציצית שעשה עובד כוכבים שיפסולה, שנאמר בספר במדבר פרק ט"ו פסוק למד ח', דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. מכאן יש לדרוש שבני ישראל יעשו את הציצית ולא עובדי כוכבים יעשו את הציצית. מבררת הגמרא, והמי רומיה, מה התכוון רב חיסדה להקשות מדברי רב אילו על מה שאמר רב נחמן בשמו שאין לברך על עשיית הציצית? אז מבאר רב יוסף את קושיית רב חיסדה. אמר רב יוסף, כסבר רב חיסדה, סובר רב חיסדה, כל מצווה שקשרה בעובד כוכבים כאשר נעשית על ידי גוי, אם נעשית בישראל, אם נעשית על ידי ישראל, אין צריך לברך עליה, אבל כל מצווה שפסולה בעובד כוכבים, בישראל צריך לברך עליה. והטעם לכלל הזה, משום שמצווה שהגוי כשר בה, אין הישראל יכול לברך ולומר אשר קידישנו. שהרי לא נתקדש, לא הובדל במצווה הזו יותר מן הגויים, שהרי גם הגוי יכול לעשותה. בתוספות כותבים, שאינו יכול לברך משום שאומר, וציוונו, ומשמעו שאין הגויים מצווים במצווה הזו. ועל פי כלל זה מובנת קושיית רב חיסדה, שאם רב סובר שהגוי פסול לעשיית ציצית, אם כן מדוע אין צריך לברך על עשייתה? דנה עכשיו הגמרא עם הכלל שאמר רב יוסף בדעת רב חיסדה הוא נכון. שואלת הגמרא, וכלל הוא? וכי מה שאמר רב יוסף כלל הוא בכל מקום? והרי מילה דקשירה בעובד כוכבים גוי שמל את הישראל. מילה קשירה היא דתניה, שנינו בברייתא, במסכת עבודה זרה דף חבב עמוד ב', עיר שאין בה רופא ישראל, אין בה מועל ישראל ויש בה רופא ארמאי, מועל עובד כוכבים ורופא קוטי, ימול את הישראל הארמאי ועל ימול קוטי, משום שהקוטים אינם מלאים לשם מצוות מילה, אלא לשם עבודה זרה. כמבואר שם בגמרא שהקוטים מצאו דמות יונה בהר גריזים ועובדים לעבודה זרה, וכשהם מלאים את בניהם, הם מלאים אותה לשם עבודה זרה. ותוספות במסכת חולין דבה ועמוד א', דיבור המתחיל בראש, מביאים בשם המדרש שהיא אותה עבודה זרה שהתמין יעקב תחת האלה בשכם. אבל העקום, אף שהם עובדי עבודה זרה, כיוון שאין רגילים למול את בניהם, כשהם מלאים את הישראל, אינם מכוונים לשם עבודה זרה שלהם. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, ימול קוטי ולא ארמאי, משום שעובדי כוכבים חשודים על שפיכות דמים. והקוטי אף שאינו מה לשם מצוות מילה, מילתו כשירה, משום שסובר רבי יהודה שאין חובת המילה שתעשה לשמה. ומברית הזו נראה שהגוי כשר למול, ומכל מקום בישראל המל, הרי הוא צריך לברך. דאמר מר, שהרי אמרו חכמים, המל אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על המילה. הנה מוכח שאין את הכלל שאמר רב יוסף. משיבה הגמרא, מי דהו טעמה אלא לרב, הרי הוצרכנו לכלל הזה רק כדי להקשות על רב, ולשיטת רב אין הוכחה ממילה שכלל זה אינו נכון, שהרי רב מפסל פסיל פוסל ומילה נעשית על ידי גוי, ולכן מובן שמברכים עליה. דהיתמר נאמר בבית המדרש, מניין למילה בעובד כוכבים, מניין למילה נעשית על ידי גוי שפסולה? דרו בר פאפה משמי דרב אמר, דרו בר פאפה אחד מעשרת בניו של רב פאפה שמזכירים את שמותיהם בסיום מסכת, אומר משמו של רב, נאמר לאברהם אבינו על מצוות מילה, בספר בראשית פרק י"ז פסוק ט', ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם. וכלומר, לנימול כמוך אני מצווה לשמור את בריתי ולא לעובדי כוכבים, ומשום כך עובד כוכבים פסול למול. רבי יוחנן אמר, עובד כוכבים פסול משום שנאמר באותה פרשה, אימול אימול. יש לדרוש עמל ימול, מי שמעול ימול אחרים, ולא הגוי שאינו מצווה למול את עצמו. נמצא שחוזרת קושיית רב חיסדה על דברי רב נחמן בשם רב, כיצד הוא אומר שאין צריך ברכה על עשיית הציצית, בעוד שרב אומר שעובד כוכבים פסול לעשיית ציצית, והכלל הוא שיש ברכה במצווה שעובד כוכבים פסול בה. ממשיכה הגמרא לדון בכלל שאמר רב יוסף, אומרת הגמרא סוכה מסייע לי. דין עשיית סוכה מסייע ומוכיח את הכלל שאמר רב יוסף בדעת רב חיסדה. תפילין אבת יופתה, אבל דין עשיית תפילין זה פרחה לכלל הזה. ומביאה הגמרא את הסיוע מסוכה. הרי סוכה דקשירה עשייתה בעובד כוכבים. דתניא, כך שנינו. מסכת סוכה דף ח' עמוד ב'. סוכת עובדי כוכבים, סוכה שעשו הגויים כדי לדור בה בימות החמה. וכן סוכת נשים, סוכה שעשו הנשים כדי לדור בה בימות החמה. וכן סוכת בהמה, סוכה שעשו לצורך בהמות. וכן סוכת קוטים, סוכה שעשו קוטים כדי לדור בה בימות החמה. ובמסכת קידושין דף ע"ה עמוד ב' נחלקו תנאים אם הקוטים גרי אמת וגירותם שלמה, או שהם גרי עריות ואין גירותם שלמה. והתנא בברייתא סובר שהקוטים גרי עריות הם, ומשום כך הייתי סבור שאין הם מכוונים לשם מצוות סוכה וסוכתם פסולה, לכן משמיעה הברייתא שכיוון שהסיכוך נעשה לשם צל, סוכתם כשירה. וכן מוסיפה הברייתא ואומרת סוכה מכל מקום, אפילו סוכה פחותה מאילו שאינה קבועה אלא בעלי הנדים והולכים, כמו סוכת רועים או שומרי קציות, שומרי תאנים יבישות, וכן סוכת שומרי העיר או שומרי פירות, כשירה, ובלבד שתהיה מסוכחת כהלכתה שעשאוה לצל סוכה. דהיינו שהסוכה מסוכחת יפה עד שתהיה ניכרת שעשייתה הראשונה הייתה לשם צל ולא לשם צניות באלמה. נמצא מבואר בברייתא שגוי כשר לעשות סוכה, ובכל זאת בישראל העושה את הסוכה אין צריך לברך על עשייתה. דתניא, כך שנינו בברייתא, עושה סוכה לעצמו אומר בשעת עשייתה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בא להישב בחג הסוכות אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו להישב בסוכה. ואילו ברכת אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה לא מברך. נמצא מבואר מברייתות אלו שמצווה שהגוי כשר בעשייתה כמו סוכה, הישראל אינו מברך עליה, וכמו הכלל שאמר רב יוסף, ממילא מובנת קושיית רב חיסדה. ומביאה הגמרא את הפרחה לדברי רב חיסדה מתפילין. תפילין, אומרת הגמרא, תיובתא, דין עשיית תפילין זה פרחה לדברי רב חיסדה. והרי תפילין דפסולות בעובד כוכבים, שהרי תפילין עם עשאן עובד כוכבים הם פסולות. דתני שכן שנה רב חיננה ברי דרבה מפרשניה, שם של מקום. אנחנו בדף מ"ב עמוד ב', ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן צדוקי או קוטי או עובד כוכבים, או עבד כנעני, או אישה וקטן, או אישה או קטן, או מומר, פסולין. והטעם שהקדים צדוקי לעובד כוכבים אף שלחאורה אם הצדוקי אינו כשר לעשיית תפילין כל שכן עובד כוכבים שפסול, אלא שהצדוקי מן הסתם בקי בכתיבת ספרי תורה ותפילין, לכך כתב את דינו תחילה. למה כל אלו פסולים? משום שנאמר בפרשת תפילין, וקשרתם לאות על ידיך והיו לו תטפות בעיניניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, ודורשים, וקשרתם וכתבתם, כל שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. מי שחייב במצוות קשירת תפילין, כאשר למצוות כתיבת התפילין. כל שאינו בקשירה, אינו בכתיבה, וכל מי שאינו חייב בקשירת התפילין, כגון אילו המנויים לאל, אינו כאשר לכתיבת התפילין. מסיימת הגמרא את הקושייה, ובישראל אינו צריך לברך. מכל מקום הישראל אינו מברך על עשיית התפילין. איך רואים זאת? דשלח אבחיה ברי דרב אונה משמי דרב יוחנן לחכמים, על תפילין של יד. כשמניחם על ידו אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. על תפילין של ראש, כשמניחם על ראשו אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על מצוות תפילין. ומשמע מדברי אבחיה, שאילו ברכת לעשות תפילין לא מברך. מכאן מוכח שאף במצווה שאין הגוי כשר בעשייתה, פעמים שאינה ישראל מברך עליה, ואם כן נדחה ההסבר של רב יוסף בקושיית רב חיסדה, ושוב לא מובן מה התכוון רב חיסדה להקשות על דברי רב נחמן בשם רב, שעשיית ציצית אינה צריכה ברכה, מדברי רב יהודה בשם רב, שגוי פסול לעשות ציצית. וערת הגמרא אל עליו היינו טעם, אז זהו הטעם שיש מצוות שמברך עליהם ויש שאינם מברך עליהם, משום שהכלל הוא כזה, כל מצווה דעשייתה היא גמר המצווה, כגון מילה שבשעה שמל קיים את מצוות המילה, אף על גב דקשירה עשייתה בעובד כוכבים על ידי עובד כוכבים, מכל מקום בישראל צריך לברך עליה. וכל מצווה דעשייתה לאו גמר מצווה, אלא רק הכשר והכנה לקיום המצווה, כגון עשיית תפילין, שאין כתיבת התפילין או עשיית הבתים קיום המצווה, אלא הם רק הכשר למצווה ורק הנחתם בזרועו בראשו, זוהי המצווה, אף על גב דפסולות בעובד כוכבים, בישראל אינו צריך לברך. ובציצית, באקה מפלגי, בציצית בכך נחלקו רב נחמן ורב חיסדא בדעת רב. מר סבר רב חיסדא סבר שציצית חובת תלית הוא, ומשום כך הנחת הציצית בתלית הזו היא גמר מצוותה. ולכן על כוכחה צריך לומר שרב יצריך לברך עליה. ומר סבר רב נחמן סבר, ציצית חובת גברא הוא. כשאדם מתעטף בתלית בת ארבע כנפות, אז חלה עליו החובה להניח בציצית, אבל כשמטיל את הציצית בתלית כשאינו עטוף בה, אין זו מצווה ציצית, אלא הכשר והכנה למצווה ציצית. ולכן אין לברך על עשייתה. רב מרדכי קיבל את שמועתו של רב יהודה בשם רב באופן אחר, וממילא אין את הקושייה של רב חיסדא. אמר לי רב מרדכי לרב אשי, אתון אחי מתניתולה, אתם כך שניתם את דברי רב יהודה בשם רב שציצית שהעשאה עובד כוכבים פסולה, ומשום כך הוקשה לרב חיסדא, מה הטעם שאין הישראל מברך על עשייתה? אבל ענן אחי מתנינן לה, אנו כך שנינו את השמועה הזו. אמר רב יהודה, אמר רב, מיני לציצית בעובד כוכבים שעשאה עובד כוכבים שקשירה, שנאמר דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית, ויש לדרוש את הכתוב ועשו להם שיעשו להם אחרים, כלומר שעובדי כוכבים יעשו עבור הישראל ציצית, ומאחר שעשייה ציצית קשירה בגוי, לכן אין הישראל מברך עליה. הגמרא מביאה עכשיו כמה דינים ממה צריכים להיות עשויים חוטי הציצית. אמר רב יהודה, אמר רב, חוטי ציצית שעשאן מן הקוצים, חוטים היוצאים מן הבגד ובולטים בו כקוצים, ומן הנימין או מחוטי התפירה של שפת הבגד שנשארו לאחר התפירה, ומן הגרדין או מחוטי הבגד שנשארו בשפת הבגד לאחר הריגתו, התלית פסולה משום שלא תלה את החוטים בבגד לשם ציצית, אלא כבר היו מחוברים בו ורק כשרן כדרך שקושרים את הציצית. אבל עשה את חוטי הציצית מן הסיסין, פקעיות כדוריות של חוטים, כשירה משום שהיא תילם בבגד לשם ציצית, ואין צריך שתהיה תביעת החוטים לשם ציצית. כי אמרית כמי דשמואל, וכשנאמרו הדברים הללו לפני שמואל, אמר, אף אם עשה מן הסיסין פסולה משום דבעינן תביעה לשמה, שגם תביעת החוטים צריכה להיעשות לשם ציצית. אומרת הגמרא, כתנא, אם מחלוקת רב ושמואל עם תביעת החוטים צריכה להיות לשמה תלויה במחלוקת תנאים לעניין תפילין, אם צריך שיהיה עיבוד האור לשמה. כך שנינו, ציפן את פרשיות התפילין זהב, דהיינו שעשה את בתי התפילין מזהב, או שתלה עליהן אור באמת מאה, תלה לשון תלי, שעשה את בתי התפילין מאור באמת מאה, התפילין פסולות, משום שנאמר למען תהיה תורת השם בפיך, והיינו מן המותר בפיך לאכול. אבל אם עשה את הבתים מאור באמה תאורה כשירות, ואף על פי שלא עיבדן לשמן לשם תפילין. רבן שמעון מגמליאל חולק ואומר, אף אם עשה את בתי התפילין מאור באמה תאורה, תפילין פסולות עד שיעבדן לשמן. ואם כן, רב הסובר שאין צריך לטוות את חוטי הציצית לשמה, סובר כתנקמה שאין צריך לעבד את האורות של תפילין לשמן, ושמואל הסובר שצריך תביעה לשמה, סובר כרבן שמעון מגמליאל. מביאה הגמרא את דיני הכנת צבע התחילת לציצית ואופן צביעתה. אמר לאביי לרב שמואל בר רב יהודה, התחילת, את תחילת הציצית, איך היא צוויתו לה, איך וכיצד אתם צובעים אותה? אמר להישיב רב שמואל לאביי, אם הייתינן דם חילזון, מביאים דם של חילזון, וסמנין ורמינן להו, מטילים אותם ביורה בקערה, ומרתיחינן להי, מרתיחים את זה עד שנוצר צבע התחילת, ושקלין הפורטה בביעתה, ולוקחים מעט מהצבע בקליפת ביצה, והוא הדין שיכול להניח מעט בכלי קטן, ומה שכתוב קליפת ביצה הוא לאו דווקא, ותאמין עליו באודרה, ובודקים אותו אם הוא טוב וראוי לצביעה, על ידי שצובעים בו חתיכת מוך קטנה, ולאחר הבדיקה שדין עליו להו ביעתה, משליחים את אותה קליפת הביצה עם צבע שנשאר בתוכה, וכן קלין עליו לאודרה, שורפים את המוך הצבוע. אומרת הגמרא, שמע מינה תלת, מדברי שמואל אנו למדים שלושה דינים בהלכות התחילת. מכך שצריך לשרוף את המוך שמה מינה טעימה פסולה, יש ללמוד שהצביעה שעשו לניסיון פסולה, ומכך שצביעת המוך פסולה שמה מינה דבעינן צביעה לשמה, יש ללמוד שצריך שתהיה צביעת הציצית לשם מצווה ציצית ולא לשם בדיקה, ומכך שזורקים את הנותר בביצה שמה מינה טעימה פסלה. לומדים מכך שהבדיקה פסלה את הצבע, ואם יחזיר את הנשאר ליורה, כל הצבע שביורה ייפסל. שואלת הגמרא, היינו טעימה פסולה, היינו צביעה לשמה? הרי הדין הראשון ששמענו מדברי שמואל שהטעימה פסולה, זה מאותו הטעם שהצביעה צריכה להיות לשמה, ונמצא אם כן שאין כאן שלושה דינים אלא רק שניים. ותרץ את הגמרא, אמר רב אשי, אכן אין כאן שלושה דינים אלא שניים. ומה טעם, כאמר, דברי הגמרא הם בדרך ביאור. מה טעם הדין שהטעימה פסולה? משום דבעינן, משום שצריך צביעה לשמה, וצביעת הצמר לא נעשתה לשם ציצית, אלא לשם בדיקת הצבע. מביאה הגמרא שהדין השלישי תלוי במחלוקת תנאים. כתנאי, דין זה שאמרנו שהצבע שהשתמשו בו נפסל, נחלקו בו התנאים. שכן שנינו טעמה פסלה, בדק את צבע התחילת, פסל את כל הצבע שבאותו כלי, משום שנאמר לגבי בגדי כהונה, ועשית את מעיל היפות כליל תחילת, ומכאן יש לדרוש שיהיה הבגד צבוע בכל התחילת, כלומר בעיקר מראה החילזון שבצבע. אבל לאחר שלקחו ממנו מעט לניסיון, לא נשאר בצבע את עיקר התחילת. אלו הם דברי רבי חנינה בן גמליאל. ואילו רבי יוחנן בן דאבאי אומר, אפילו מראה שני שבה כשר, אפילו אחר שהשתמשו בצבע לצביעת בגד, הנותר בכלי כשר לצביעה. משום שנאמר, ושני תולעת, ויש לדרוש את המילה שני, גם בלשון שני. דהיינו שהבגד השני הנצבע מהתולעת גם הוא כשר. וכן יש לדרוש גם על צבע התחילת המוזכר באותו מקום שדינו כמו שני התולעת, כלומר שהצבע השני של התחילת גם הוא כשר. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, תחילת. תחילת אינו שם הצבע בלבד, אלא שם כולל לחוטי הציצית הצבועים בצבע החילזון. תחילת אין לה בדיקה, חוטי ציצית הצבועים בתחילת אי אפשר לבודקם אם נצבעו בצבע כשר. ומשום כך, אין ניקחת אלא מן המומחה. אין קונים את ציצית התחילת, אלא מאדם מומחה היודע את דיני הצבע. וכן שהוא מוחזק בכשרות. תפילין יש להם בדיקה, תפילין אפשר לבודקם אם יש בהם אותיות חסירות ויתירות, ואין ניקחים אלא מן המומחה. ואף על פי כן אין קונים אותם אלא מן המומחה היודע שצריך לעבד את אור התפילין לשם תפילין. ספרים ומזוזות, ספרי תורה ומזוזות יש להם בדיקה, אפשר לבודקם אם הם כשרים שהרי יכול להתבונן. אם יש בהם אותיות חסירות ויתירות וניקחים מכל אדם, ומשום כך אפשר לקנותם מכל אדם אף שאינו מומחה. ואינם דומים לתפילין, שכן ספרי תורה ומזוזות אין צריך לעבד את הקלף שלהם לשמה. הבינה הגמרא שמה ששנינו בברייתא התחילת אין לה בדיקה, זה מחמת שאי אפשר לברר אם נצבעה בתחילת או בקהל האילן. על כך שואלת הגמרא ותחילת אין לה בדיקה, האם אי אפשר לבדוק את חוטי התחילת שבציצית אם נצבעו בצבע הראוי או בקל האילן שזה פסול? והא והרי רב יצחק בריידר רב יהודה בדיקלי היה בודק את חוטי התחילת. ואיך היה בודק? מה איתי היה מביא? מגב יגילה ומה ידע שבליליתה? מן חומר המחבסים עמו בגדים הנקרא בייסה, ומים היוצאים מן הטלטן ומימי רגליים בין 40 יום, מי רגליים שעברו עליהם 40 יום משיצאו מגוף האדם, ותרי לה בגבי ושורה בכולם את התחילת מאורתה ועד לצפרה, מערב ועד בוקר. אי איפר את חזותה אם נתקלקל מראה הצבע, הרי היא ציצית פסולה משום שסימנו שאינו צבוע בתחילת, אלא בקל האילן הדומה לתחילת והוא פסול. והיא לא איפר את חזותה אם לא יתקלקל מראה הצבע, הרי היא ציצית כשרה. רבדה אמר אופן אחר לבדיקת התחילת, ורבדה כמי דרב המשמי דרב אבירה אמר, שכך היא דרך הבדיקה. מייתי חמירה ארקסה דסערי, מביאים שעור מבצק של שעורים שחימוצם קשה, חזק, ואפי לי בגבי ומכניס בתוכו את חוטי התחילת ואופה אותו בתנור. השתנה היא למעליותה, אם השתנה צבע התחילת לטובה, הרי הוא תחילת וציצית כשרה. אם השתנה הצבע לגריאותה, לרעה, הוחלש מראו, הרי הוא קל לאילן והציצית פסולה. וסימנך סימן לדבר לזכור איזה הוא שינוי כשר ואיזה הוא שינוי פסול. שינוי שקר כשהשינוי הוא לשקר, כלומר לרעה, הרי זה פסול, אבל שינוי אמת כשהשינוי הוא אמת, כלומר לטובה, הרי זה כשר. ומאופן הבדיקה שאמרו רב יצחק ורבדה נראה שאפשר לבדוק את התחילת, אז מדוע נאמר בברייתא שהתחילת אין לה בדיקה? ותרץ את הגמרא מהי אין לה בדיקה, נמי דקה אמר, הטעימה. מה שאמרו בברייתא שהתחילת אין לה בדיקה, אינו משום שאי אפשר לדעת אם החוטים הם תחילת או קל האילן, אלא מחמת דין הטעימה, שאי אפשר לבדוק ולדעת אם המוכר צבע את החוטים על ידי שבדק עמם את היורה, שאם כן הרי נפסלו משום טעימה, כמו ששנינו לאל בדף מבית עמוד ב', שהטעימה פסולה משום שלא נעשתה הצביעה לשם ציצית. ומשום כך אין קונים את התחילת, אלא מן המומחה שיודע שמה שנצבע על ידי טעימה פסול. ומאחר שאין קונים אלא מן המומחה, צריך לומר שבדיקת רב יצחק ורבדה שייכת רק כאשר קנה מאדם שידוע לנו שבקי בהלכות ויודע שהטעימה אסורה, אבל אינו בקי במציאות להבחין בין תחילת לקל האילן. כך תוספות דיבור המתחיל מאי. מביאה הגמרא מעשה שממנו יבואר אופן בדיקת התחילת שנחלקו בה רב יצחק ורבדה. מר שם של חכם, לפעמים מר הוא כינוי של כבוד בגמרא ולפעמים הוא שם של המורה. לאמורה שלפנינו קראו מר, הוא חי בבבל בדור השלישי של האמוראים. אם כן מר ממשקי, משם של מקום בבבל שקראו לו משקי, הייתי תחלתה, הביא עם הוציציות תחילת בשני רב אחי, בחיי רב אחי. בדקוע, בדרב יצחק בריידר רב יהודה, בדקו את התחילת לראות אם אינו קל לאילן בבדיקתו של רב יצחק בן רב יהודה, ואיפר את חזותי, ונחלש מראה הצבע. לאחר מכן בדקו את אותם החוטים בדרב עדה, בבדיקה של רב עדה, והשתנה אליהם העליותה, והשתנה לטובה. סבור למפסלי, סברו החכמים שהיו שמה לפסול את הציצית. אמר לו, אמר להם רבה חי, אלא לפי דבריכם נמצא שציצית זו לא תחיל תאי ולא קל אילני. היא לא תחילת משום שנפרד הצבע בבדיקתו של רב יצחק, והיא גם לא קל אילן שרי נשתנה צבעה לטובה בבדיקתו של רב עדה, ואם כן איזה צבע הוא זה? אלא שמע מן השמועת ההדה די איתמר, אלא ודאי דברי רב יצחק ורב עדה נאמרו האחד על חבירו, ואין הם חולקים זה על זה, כלומר, איך דה בדקנה, כאשר בדקנו בדי רב יצחק ברי דה רב יהודה, אם לא איפר את חזותה, אם לא נחלש מראה התחילת, הרי היא קשרה, ואיפר את חזותה, אם נחלש מראה התחילת, אז בדקינן בדי רב עדה, מוסיפים ובודקים את הציצית בבדיקתו של רב עדה, בחמירה ארקסה, בשיעור קשה, ואז היא השתנה היא למעליותה, אם נשתנה הצבע לטובה, הציצית קשרה, ואם נשתנתה לגריעותה, לרעה, הציצית פסולה. ואין משמעות הגמרא שחובה לבדוק תחילה את בדיקתו של רב יצחק, אלא אכן אפשר לבדוק מיד כבדיקתו של רב עדה, שהרי אחרי בדיקתו של רב עדה, אין לומר עוד שמה אין הבדיקה נכונה. אבל הטעם שלא נאמר כך בגמרא, אפשר משום שבדיקתו של רב עדה קשה יותר לעשותה מבדיקתו של רב יצחק. מביאה הגמרא ראיה לדעת רב אחי, שלחו מיתם, שלחו החכמים מארץ ישראל, שמועת העדה די איתמר, שמועתם של רב יצחק ורב עדה נאמרה זו על זו, ואין הם חולקים כמו שהסביר רב אחי. מספרת הגמרא את מנהגו של רב מני בעניין קניית הציצית. רב מני תגר היה, וכשהיה קונה ציציות למוכרם, דייק וזווין היה מדקדק וקונה מן המומחה, משום שהחמיר כחומרי מתניתה, כחומרת הברייתא לאל שהטעימה פסולה. ומכיוון שאי אפשר לבדוק אם נעשתה הצביעה כהלכתה, לא היה קונה אלא ממומחה יודע דין זה שהטעימה פסולה. אמר להו סבא, אמר לו זקן אחד, אחי אבות קמאי דקמח, כך עשו דורות הקודמים, ואצלח עסקאיו והצליחו בעסקיהם. הוא אמר לו כך משום שבמסכת פסחים דפנו נמוד בית נאמר, מוכרי תחילת, אין רואים סימן ברכה, משום שאם יעשירו לא ימשיכו למכור את התחילת, ויהיה חסר תחילת למצווה. אבל אם עושים לשמה, רואים סימן ברכה, משום שאף אם יעשירו, לא יניחו לעשות את המצווה בשביל עושרן. לכן אמר ההוא סבא לרב מני, כיוון שאתה עושה כן, ניכר שהוא לשם מצווה ותראה סימן ברכה. כך מסביר הקרן אורה. מביאה הגמרא ברייתא עדנה, ממי אפשר לקנות ציצית? תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, הלוקח טלית מצויצת מן השוק, הקונה טלית שהטילו בציצית, אם קונה מישראל הרי בחזקתה היא בחזקת כשרות שנעשתה כהלכתה וקשרה. ואם קנה מן העובד כוכבים, הדין תלוי. אם קנה מן התגר מסוחר גוי, הרי היא קשרה לפי שוודאי הגוי קנה אותה מישראל מומחה, ואין לחשוש שישקר בכך משום שירא להפסיד אומנותו אם יתברר ששיקר. ואם קנה מן האדיוט, סתם גוי שאינו סוחר, הרי בחזקת פסולה, שם הצבא לבדו את חוטי התחילת ונעשתה הצביעה שלא לשמה. אף על פי שאמרו חכמים, אין אדם מישראל רשאי למכור טלית מצויצת, טלית שיש בה ציצית לעובד כוכבים עד שיתיר ציציותיה, עד שיוציא את חוטי הציצית מהטלית, ולכאורה מטעם זה היה לנו להניח שלא ייתכן שיהיה ביד גוי ציצית כשרה, ואם כן נפסול ציציות שביד התגר. מכל מקום מותר לקנותה מן הגוי משום שתגר ירא על אומנותו, ובוודאי לא ימכור ציציות פסולות. מה הטעם? מה הטעם שאין מוכרים טלית מצויצת לגוי? משיבה הגמרא, אך התרגימו כאן בבבל ביארו שהטעם הוא משום זונה. כלומר, שמה ייתן הגוי את הטלית לזונה גויה בשכרה, ותאמר שישראל אחד נתנו לה ותוציא לה אז על ישראל כשר. רב יהודה אמר שהטעם שאסור למכור ציציות לגוי, מחשש שמה יתלווה ישראל עמו עם הגוי בדרך, משום שיחשוב שהוא ישראל שרש לו ציצית, ויארגנו הגוי בדרך. מביאה הגמרא שתי הנהגות של רב יהודה לעניין ציצית ומקשה סתירה ביניהם. רב יהודה רמי תחלטה לפרזומה דאינשי ביתה, היה מטיל ציצית לבגדי אשתו, פרזומה זה טלית, בגד, וכן היה מברך כל צפרה כל בוקר ברכת להתעטף בציצית. שואלת הגמרא, מי דרמי, אלו מכך שהטיל ציצית בבגד של אשתו מוכח דקסבר, שציצית מצוות עשה שלא הזמן גרמה הוא. ונשים חייבות בה, ואם כן, המי מברך כל צפרה וצפרה, מדוע היה מברך כל בוקר ובוקר? הרי אם איני מצוות עשה שהזמן גרמה, אם כן גם הלילה זמן ציצית הוא. והיום הוא המשך המצווה של הפעם הראשונה של לבש ציצית, ולעולם אין לה שוב לברך עליה. מתרץ את הגמרא, אכן סובר רב יהודה שהלילה זמן ציצית הוא. הטעם שברך עליה כשהיה לובשה בבוקר, משום שסובר כרבי. דתניא נאמר בברית התפילין כל זמן, כל פעם שחוזר ומניחן, חוזר ומברך עליהם דברי רבי, ומשום כך גם רב יהודה היה חוזר ומברך כל בוקר בשעה שהיה לובשה. שואלת הגמרא, יח אם אכן טעמו של רב יהודה הוא משום דברי רבי, כל שעה תנמי, כל זמן ביום שהיה לובשה מחדש היה לו לברך ולא רק פעם אחת בבוקר. מתרץ את הגמרא, רב יהודה איניש צניע אבא, היה אדם צנוע ולא שר אלי לגלי מכולי יומה, ולא פשט את עליתו כל היום, אבל באמת אם היה פושט את עליתו באמצע היום והיה לובשה מחדש, היה מברך עליה. בזמנם כל בגדיהם היו של ארבע כנפות וזה היה לבושם, ולא כבזמננו שהציצית הוא בגד נוסף על הלבוש ולשם מצווה בלבד. כך מסביר הראש. שואלת הגמרא, ומה ישנה בצפרה? מה שונה זמן הבוקר שרק אז היה מברך, והרי היה לו לברך כבר באשמורת הבוקר בשעה שהוקם משנתו, ללמוד תורה והיה לובש את עליתו. משיבה הגמרא כי משנה מכסות לילה לכסות יום. כשהיה פושט את בגדו שהיה מתכסה בו בלילה ולובש את בגד היום שבו היה יוצא בין האנשים, היה מברך. אבל בשעה שהיה קם משנתו ללמוד תורה, עדיין היה נשאר לבוש בבגד שהיה מתכסה בו בלילה. אומר רש"י ששתי תלתות מצויצות היו לו, אחת ליום ואחת ללילה. מביאה הגמרא ברייתא ובה התבאר מי הם החייבים בציצית. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הכל חייבים במצוות ציצית. כהנים, לוויים וישראלים, גירים, נשים ועבדים. סתם עבדים הכוונה לעבדים כנעניים, ועבד כנעני חייב במצוות כאישה. משום שהוקש לאישה בגזרה שווה, לה, לה, נאמר באישה וכתב לה, ספר קריטות, ונאמר בשפחה כנענית, או חופה שלא ניתן לה. רבי שמעון פותר בנשים מפני שמצוות עשה שהזמן גרמה הוא שהרי אין חייבים בלילה בציצית, וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. מצוות עשה שהזמן גרמה היא מצווה תלויה בזמן, כגון סוכה, לולה ושופר, שהזמן גורם להם לבוא, והטעם שנשים פטורות משום שהתורה כולה הוקשה לתפילין. מה תפילין מצוות עשה שהזמן גרמה שהרי אין מניחים תפילין בלילה או בשבת ויום טוב ונשים פטורות? אף כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. מכל מקום, אם רוצות להתעטף בציצית ולברך עליה, הרשות בידן שהרי זה כשאר מצוות עשה שהזמן גרמה שמברכות עליהם, אבל כיוון שדבר זה נראה כיוהרה, אין להם לעשות כן. ככה רמה, באורח חיים סימן י' ז' סעיף ב'. אומרת הגמרא אמר מר אמרו לאיל בברייתא הכל חייבים בציצית כהנים לוויים וישראלים. שואלת הגמרא פשיטא, הדין הזה פשוט הוא. דהי שאם כהנים לוויים וישראלים פטירים, מן לחייב? אם לוויים כהנים וישראלים יהיו פטורים, מי הוא יחייב בציצית ולמי נאמרה מצווה ציצית? מדרצת הגמרא כהנים יצטריך עלי. וצריכה הברייתא לומר את הדברים הללו כדי להשמיע לנו את דין הכהנים שחייבים בציצית. סל כדאי תחמינה היה לו בדעתך לומר. אויל וכתיב בפרשת כלאי בגדים. לא תלבש שעת נז צמר ופשתים יחדיו, וסמוך לכך בפרשת ציצית נאמר, גדיל אם תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה, הייתי סבור שיש לדרוש ולומר, מנדלו אישטרי כליים לגבי בלבישה, מי שנאמר עליו שלא הותר בלבישת כליים, הוא דמחייב בציצית, הוא המחויב גם במצוות ציצית, אבל הני, אילו הכהנים, הועיל ואישטרי כליים לגבי, וכיוון שהותר להם לבישת כליים, כי האבנט שהיה לובש הכהן הגדול היה עשוי כליים, אז לא לחייבו, הם לא יתחייבו בציצית. כמה שמלן משמיע לנו הברייתא שגם הכהנים חייבים בציצית. והטעם, נעיד אישטרי בעידן עבודה, בלא עידן עבודה לא אישטרי, שאף שאכן אותרו הכהנים בלבישת כליים, לא אותרו אלא בישת עבודה במקדש, אבל שלא בישת עבודה במקדש לא אותרו. אם כן, אף הם בכלל איסור כליים ולכן אינם פטורים מציצית. ועוד שנינו בברייתא רבי שמעון פותר בנשים, מברר את הגמרא מה איתם עדי רבי שמעון, מה טעמו של רבי שמעון שציצית. מצוות עשה שהזמן גרמה היא שמשום כך הוא פותר בנשים. משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא נאמר בתורה בפרשת ציצית והיה לכם לציצית וראיתם אותו. ויש לדרוש מכאן שאין חייב בציצית אלא בגד שאתה לובשו ביום משום שאתה רואה אותו פרט לכסות לילה. למעט בזה בגד לילה שאין אתה רואה אותו שיהיה פטור מציצית. ומכאן שציצית היא מצוות עשה שהזמן גרמה שהיום הוא גורם למצווה ומשום שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה לכן פטורות מן הציצית. שואלת הגמרא אתה אומר שמהפסוק וראיתם אותו יש לדרוש פרט לכסות לילה שפטורה מציצית, או אינו שמה אינה כתוב בה למעט כסות לילה, אלא פרט לכסות סומה, למעט את בגדי הסומה, שפטורים מציצית. משיבה הגמרא, כשהוא אומר בפרשת ציצית, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה, הרי כסות סומה אמור, נאמר בכתוב שכסות סומה חייבת בציצית. כי מכך שאוסיף הכתוב לומר אשר תחסה בה, משמע שהכתוב בא לרבות. מה אני מקיים, אם כן, מה בא למעט הכתוב וראיתם אותו, אלא ודאי הכתוב בא למעט פרט לכסות לילה שאינה חייבת בציצית. שואלת הגמרא, ומה ראית לרבות מן הפסוקים ולחייב כסות סומה בציצית, ולהוציא ולמעט כסות לילה שפטורה מציצית? שמה נאמר להפך שהפסוקים באים לרבות ולחייב כסות לילה, ולפתור כסות סומה? משיבה הגמרא, מרבה אני כסות סומה שחייבת בציצית, משום שישנה בריאה אצל אחרים, שאף שהסומה אינו יכול לראותה, אנשים אחרים יכולים לראותה, והרי הוא בכלל אמור וראיתם אותו על ידי אחרים, ומוציא אני לפתור כסות לילה שאינה בראייה אצל אחרים, שאף אנשים אחרים אינם יכולים לראותה בלילה. שואלת הגמרא ורבנן בברייתא שמחייבים נשים בציצית ודאי סבורים הם, שציצית מצוות עשה שאין הזמן גרמה היא וחייבים בציצית גם בלילה. איי, אז אם כן הפסוק הזה אשר תחסה במאי אבדילי, למה הוא נאמר ומה יש לדרוש ממנו? הרי ודאי לדעת רבנן הסומה חייב בציצית, שאם כסות לילה שאינה בראייה אצל אחרים חייבת בציצית, כל שכן סומה שישנה בריאה אצל אחרים, שיהיה חייב כסותו בציצית, והן הם צריכים לדרוש את חיובו מפסוק. משיבה הגמרא מבעיה ללכדתניה, פסוק נצרח לדין זה השנוי בברייתא. נאמר בפרשת ציצית, דילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. יש לדרוש על בגד של 4 כנפות אתה מחויב לטיל ציצית ולא על בגד של 3 כנפות. ברר את הברייתא, אתה אומר שמהכתוב 4 יש לדרוש ולא 3? או אינו ושמה יש לדרוש שאינך חייב בציצית אלא בבגד של 4 כנפות ולא בגד של 5 כנפות? אבל בגד של 3 כנפות גם כן יהיה חייב בציצית? משיבה הברייתא, כשהוא אומר, כשהכתוב אומר אשר תחסה בה, הרי תלית בעלת 5 כנפות אמור בתורה שחייבת בציצית. ומה אני מקיים אלא מה יש לדרוש מהכתוב על 4? שעל בגד של 4 כנפות אתה חייב בציצית ולא על בגד של 3 כנפות. שואלת הברייתא, אומר ראית לרבות ולחייב בציצית תלית בעלת 5 כנפות ולהוציא ולפתור מן הציצית תלית בעלת 3 כנפות. נאמר להפך, נרבה תלית בעלת 3 כנפות ונפתור בעלת 5 כנפות. משיבה הברייתא, מרבה אני תלית בעלת 5 כנפות משום שיש בכלל 5-4. תלית בת 5 כנפות, יש בה גם 4 כנפות. וכיוון שחייבת בציצית משום 4 כנפותיה, אין מסתבר לפותרה בשל כך שיש לה כנף נוספת. ומוציא אני, ממעט אני, תלית בעלת 3 כנפות, משום שאין בכלל תלית של 3 כנפות, 4 כנפות. ונמצא לדברי הברייתא, שהפסוק אשר תחסה בה הוא צריך גם לדעת רבנן, וזה כדי לדרוש ממנו לחייב תלית בעלת 5 כנפות בציצית. שואלת הגמרא, ורבי שמעון שסובר שהכתוב אשר תחסה בה הוא צריך לפתור את הסומה מן הציצית, מניין הוא לומד לחייב תלית בעלת 5 כנפות בציצית? משיבה הגמרא, מאשר נפקא. רבי שמעון למד את חיובה מהמילה אשר שהיא יתירה בפסוק. שואלת הגמרא, ורבנן, מדוע הוא צריכו ללמוד מן הכתוב אשר תחסה בה לחייב תלית בעלת 5 כנפות ולא למדוע מהמילה אשר? משיבה הגמרא, לרבנן המילה אשר לא משמע להו, לא נראה להם לדרוש ממנה, כי הם סוברים שהתיבה הזו לתיקון הלשון היא בה. שואלת הגמרא, ורבנן המחייבים ציצית בלילה, היי זה שכתוב וראיתם אותו, מה יבדילי, מה ידרשו משם? הרי לכאורה משמע ממנו שאין בגד של לילה חייב בציצית מפני שאין רואים אותו, כמו שדרש ממנו רבי שמעון ליל. משיבה הגמרא, רבנן, מבא אלו לחדתניה, אם הצריכו בפסוק הזה לדרוש ממנו כמו שדרשו בברייתא. נאמר בפרשת ציצית, והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ויש לדרוש מכאן כך, ראה מצווה זו וזכור מצווה אחרת התלויה בו. תראה את הציצית כדי שתזכור מצווה אחרת התלויה בה. ואיזו זו? איזו היא המצווה התלויה בציצית? זו מצוות קריאת שמע של שחרית. לתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת ברכות דף ט עמוד ב', ממתי קורין, ממתי הוא הזמן שבו יכולים לקרוא את שמע בשחרית? משיבה המשנה, מי שיקיר בין תחילת ללבן, משעה שיבחין בין גוון התחילת ללבן שבציצית. עוד הוא צריך לחכמים לכתוב וראיתם אותו משום לימוד נוסף הנלמד מן הפסוק הזה. ותניה אידך, שנינו בברייתא אחרת, נאמר וראיתם אותו וזכרתם. יש לדרוש ראה מצווה זו מצווה ציצית וזכור על ידי שתראה את הציצית מצווה אחרת הסמוכה לה בתורה. ואיזו זו מצווה אחרת הסמוכה לה? זו מצוות כליים. דכתיב, נאמר בפרשת כליים, לא תלבש שעת נז, צמר ופשתים יחדיו. וסמוך לזה נאמרה פרשת ציצית, גדילים תעשה לך. כלומר, שכשאתה לובש ציצית, על ידי כך תהיה זכור לעיין בבגדיך אם יש בהם כליים, שאם תמצא בהם כליים, תסירם. כך מסביר רבינו גרשום. ועוד הוא צריך לחכמים לכתוב וראיתם אותו משום לימוד נוסף הנלמד מן הפסוק הזה. תניה אידך, שנינו בברייתא אחרת, אמר הכתוב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ויש לדרוש, כיוון שנתחייב אדם במצווה זו כשהגיע לגיל 13 שנים, באותה שעה נתחייב בכל המצוות כולן. ורבי שמעוני, וברייתא זו כדעת רבי שמעון דאמר ציצית מצוות עשה שהזמן גרמאי, ומשום כך פותר נשים מציצית, אבל חכמים המחייבים נשים בציצית, אין הברייתא כשיטתה, משום שאי אפשר לומר שמשעה שנתחייב בציצית נתחייב גם בשאר המצוות, שהרי נשים חייבות בציצית ופטורות מהרבה מצוות אחרות, כגון שופר וסוכה, שמצוות עשה שהזמן גרמה. עוד הוא צריך לחכמים לכתוב וראיתם אותו משום לימוד נוסף הנלמד מפסוק זה. תניה אידך, נאמר בברייתא אחרת, אמר הכתוב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. מכאן יש ללמוד ששקולה מצווה זו מצווה ציצית כנגד כל המצוות כולן. כלומר, השכר המגיע למקיים מצוות ציצית ועונש העובר עליה הרי הוא כמקיים ועובר על כל המצוות כולם. כנאמר בתלמוד הירושלמי במסכת שבת על מצוות שבת ששקולה כנגד כל המצוות כולם, והיינו כלפי השכר המקיימה ועונש העובר עליה. כך מסביר המהרש"א. ועל ידי שתראה את הציצית תהיה זכור לקיים את כל המצוות כולם. הטעם לדרשה הזו משום שנאמר את כל מצוות השם, ומכאן שהציצית כנגד כל המצוות, ועוד שציצית בגמטריה תף רי 600, אוסף לך חטא חוטי הציצית והי קשרים, הרי עוד 13 נמצא בידך תרייג, רמז לתרייג מצוות. אומרת הגמרא, עוד הוא צריך לחכמים לכתוב וראיתם אותו משום לימוד נוסף הנלמד מן הפסוק הזה, ותניה אידך, שנינו בברייתא אחרת, אמר הכתוב וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. יש לדרוש ראייה מביאה לידי זכירה, ראיית הציצית מביאה לידי זכירת המצוות, סחירה מביאה על ידי עשייה, סחירת המצוות מביאה על ידי עשייתם. ורבי שמעון בן יוחאי אומר, כל הזריז במצווה זו, במצוות ציצית, זוכה ומקבל פני שכינה. כתיב אחא, נאמר בפרשת ציצית, וראיתם אותו, וכתיב אתם את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. ומאחר שבשני הפסוקים נאמרה המילה אותו, יש לדרוש ולומר, מה אותו הנאמר בחומש דברים זה על השכינה? אף אותו הנאמר בפרשת ציצית זה על השכינה. כלומר, המקיים מצוות ציצית זוכה ל... וראיתם אותו, היינו לראות את פני השכינה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא חביבין ישראל לפני המקום שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראשיהן, תפילין בזרועותיהן, וציצית בבגדיהם ומזוזה לפתחיהן. ועליהם אמר דוד בתהילים קי"ט, שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך, שסיבבן הקדוש ברוך הוא בשבע מצוות, תפילין של ראש ושל יד הרי כאן שניים, אוסף לכך ארבע ציציות ומצוות מזוזה הרי כאן שבע. ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום, אמר אוי לי, שאעמוד ערום בלא מצווה, שהרי בבית המרחץ אין לובשים תפילין או ציצית, וגם הוא פטור מן המזוזה לפי שמקום תינופו. כיוון שנזכר במילה שבבשרון התיישבה דעתו, לאחר שיצא אמר עליה על מצוות מילה שירה, שנאמר למנצח על השמינית מזמור לדוד, כלומר, על מצוות מילה שניתנה בשמיני ביום השמיני. רב לזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרוע וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא. מצוות אילו יחזקו שלא יחטא, שנאמר בקהלת פרק ד' פסוק י"ב, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. המשולש אילו השלוש מצוות, תפילין, ציצית ומזוזה. ואומר בתהילים ל"ד, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. כלומר, מלאך השם שומר על יראיו המסובבים במצוות לחלצם מן החטאים. תניא שנינו בברייתא, היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה התכלת שייחדו הקדוש ברוך הוא למצווה זו מכל מיני צבעונים יותר משאר צבעים? משיבה הברייתא, מפני שהתכלת דומה בגוון הצבע שלה לים, וים דומה בגוון צבעו לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד שנאמר במראה זקני ישראל את השם, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, תחת רגלי השם כמין לבינה עשויה מאבן יקרה דומה לרקיע, כשהוא ברור וצלול. הוא כתיב במראה יחזקאל, פרק א' פסוק חבב, כמראה אבן ספיר דמות כיסא, כלומר, הכיסא מראה הוא כספיר, ומשום שהספיר מראה הוא כעצם השמיים לתואר, והיינו הרקיע, הרי שהכיסא מראה הוא כרקיע. ומתוך כך יזכור האדם על ידי לבישת התחילת את היושב על הכיסא, ועוד שנאה הדבר לישראל שיהיה דמות הכיסא על בגדיהם. עוד כותב רש"י במסכת חולין דף פ"ט עמוד א', שכשהקדוש ברוך הוא מסתכל בכיסא הכבוד שלו נזכר במצווה הזו שהיא כנגד כל המצוות. תניא היה רבי מאיר אומר, גדול עונשו של מי שאינו מטיל חוטי לבן בבגדו יותר מעונשו של מי שאינו מטיל חוטי תחילת בבגדו. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שאמר ציווי לשני עבדיו, לאחד אמר אבי לי חותם של טיט, ולאחד אמר אבי לי חותם של זהב, ופשעו שניהם ולא הביאו למלך לא חותם של טיט ולא חותם של זהב. איזה מהן עונשו מרובה, ואומר זה שאמר לו המלך אבי לי חותם של טיט ולא הביא, כי הרי חותם של טיט מצוי יותר מחותם של זהב, וכן חוטי לבן מצויים יותר מחוטי תכלת, ומשום כך זה שאינו לובש אפילו חוטי לבן, עונשו מרובה מזה שלובש חוטי לבן, ואינו לובש של תכלת. מתוך שהביאה הגמרא כמה ברייתות שאמר רבי מאיר, מביאה הגמרא דברים נוספים שאמר רבי מאיר בעניינים אחרים. תניא היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? ויש לקרוא את המילה מה מלשון מאה, כלומר שהשם מבקש מעם ישראל לברך מאה ברכות. מביאה הגמרא מעשה ממנהגו של רב חייא לעניין מאה ברכות. רב חייא בריידר רב אביה בשבתא וביום התוויה בשבתות ובימים טובים שאין מתפללים תפילת 18, ומתוך כך הוחסר לו ממנהגו לברך מאה ברכות. תרח וממלא לו ביספרמקי ומגדי, היה תורך למלות ולברך מאה ברכות, בכך שהיה מריח מיני בשמים ואוכל מיני מגדים, ובברכתו עליהם היה משלים למניין מאה ברכות. תניא היה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך שלוש ברכות בכל יום, ואלו הן: ברוך אתה השם שעשני ישראל, שלא עשני אישה, שלא עשני בור. מביאה הגמרא מעשה בניין הברכות הללו, רב אחא בר יעקב שמע לברי, שמע את בנו דאבקה מברך שהיה מברך שלא עשני בור, אמר לרב אחא, כולי היי נמי, וכי כל זה אתה משבח את עצמך שאינך עם הארץ? אמר לי, שאל אותו בנו, ואלא מה היא מברך? אלא איזה שלוש ברכות אברך לקיים דברי רבי מאיר? השיב רב אחא, ברכת שלא עשני עבד. כשאל לו בנו, היינו אישה? הרי כיוון שמברך שלא עשני אישה נכלל בברכתו שלא עשני עבד, שהרי אישה שפחה לבעלה כעבד לרבו. תרץ לו רב אחא, עבד זיל תפי, עבד מזולזל יותר מן האישה, ולכן אף שברך שלא עשני אישה, עדיין שלא להוסיף להודות ולברך שלא עשהו הקדוש ברוך הוא עבד. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, רגע לפני שאנחנו מציגים את 10 השאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר שיננו בסייעתא דשמיא בשיעור דפינו היומי היום, אנחנו אל פינתנו שונה הלכות.
תודה
בפינה הזו אנו משננים את ההלכה למעשה על אשר למדנו בדפינו היומיים. אנחנו לומדים היום על ספר תורה שיש בו טעויות על אשר למדנו לעיל בדף חפתת. ספר תורה שיש בו שלוש טעויות בכל דף ודף יתקן אותם, אבל אם יש ארבע טעויות יגנז. ואם היה רוב הספר מוגה והשאר יש בו ארבע טעויות בכל דף ובחלק המשובש נשאר אפילו דף אחד שאין בו ארבע טעויות, יתקן ואין צריך לגונזו. במה דברים אמורים כשכתב במקום שצריך להיות תיבות מלאות תיבות חסרות? שאז נמצא שתולה הרבה אותיות ששכח בין השיטות והוא גנאי. אבל אם כתב במקום שצריך להיות תיבות חסרות, תיבות מלאות, אפילו אם יש בכל דף ודף כמה טעויות, הרי זה מתקנו מפני שאינו תולה אותיות, אלא גורד האותיות היתרות. וזה אינו גנאי כמו התליה, וכשגורד היתרות, ירחיב האות שלפניו ושלאחריו קצת, כדי שלא יהיה המקום הגרד הפסק בתיבה. כשגומר הסופר כתיבת התורה, צריך שיגמור באמצע שיטה שבסוף הדף. ואם נשאר בדף שיטין הרבה מקצר ועולה, ויתחיל מתחילת השיטה שבסוף הדף ולא יגמור את השיטה ומתכוון עד שיהיה לעיני כל ישראל באמצע השיטה שבסוף הדף. כתב הרמב״ם ששמונה הפסוקים שבסוף התורה מותר לקרות אותם בבית הכנסת בפחות מעשרה, אף על פי שהכל תורה ומפי משה ומפי הגבורה הם. אבל הועיל ומשמען, אחר מיטת משה הרי נשתנו ולפיכך מותר ליחיד לקרוא אותם. ובשולחן ערוך כתב ששמונה פסוקים אלו אין מפסיקים בהם לחלקם לשני קרואים, אלא יחיד קורא את כולם. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה הראשונה על דף מבית, כמה צריך להיות מרחק מקום הטלת הציצית משפת הבגד? שאלה שנייה, כיצד אנו נוהגים עכשיו בתליית החוטים בטלית? שאלה שלישית, ציצית שעשה עקום, האם כשרה ומניין? שאלה רביעית, מדוע צריך דרשה לפסול בעקום והרי אינו לשמע? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, ציצית שעשה מהסיסין, האם כשרה ומדוע? שאלה שישית, מה למד רב חנינה בן גמליאל מהמילים כליל תחילת? שאלה שביעית, למי מאילו יש בדיקה? תחילת, תפילין, ספרים, מזוזות. שאלה שמינית, מי מכל אילו ניקחים רק מהמומחה? שאלה תשיעית, אם צריך לקנות תחילת מאדם נאמן משום שאין לדעת אם נצבע לשם תחילת או לטעימה, אם כן לאיזה צורך נאמרה הבדיקה שבתחילת? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, הלוקח תלית מצויצת מהעקום, האם כשרה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעא דשמיא הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי י"ב בתשרי תשע"ט, ערב שבת קודש פרשת האזינו. סיימנו ללמוד בסייעא דשמיא הגדולה את דפים מ"ב ומ"ג במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון י"ד בתשרי תשע"ט, ערב חג הסוכות, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד בעזרת השם ובישועתו את דפים ממד וממה במסכת מנחות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שנה טובה ומתוקה, מלאים מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מיני דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.